בהמשך לשיחה שלנו על תגובתיות אוטומטית, אנחנו נדבר עכשיו על תגובת לחץ, תגובת סטרס. מעניין קודם כל לציין את זה, מאיפה בכלל מגיע השימוש שלנו במילה לחץ. כמו שקורה עם הרבה הרבה מאוד מילים, הבלשן גיא דויצ'ר קורא לזה שוניות של דימויים, של מטאפורות. אנחנו נוהגים לחשוב על דימוי כעל איזשהו אמצעי ספרותי שקשור לשירה או ספרות, אבל בעצם השפה שלנו מלאה בדימויים, במילים שבדרך כלל שאבו, וזו תנועה מאוד דומה לתנועה שאנחנו עושים כאן בתהליך המיינדפולנס, מהעולם הפיזי הממשי, וקיבלו משמעויות שגורות לחלוטין בשפה הרגילה, כך אנחנו מדברים, לאו דווקא בשירה, שהם דימויים. יד ימינו. למשל, יד כמקום שזה שהולך, תחשבו על הגוף, או הראש, כל בראש שלך, ראש חודש, ראש שנה, תוך מקום שיושב בעצם על מקום דימוי בתוך כך שנולד. גם המילה לחץ, אנחנו משתמשים, אבל בטח במובן אנחנו משתמשים בלחץ, במשמעות של סטרס או עקה בעברית תקנית. היא בעצם מגיעה ממונח שעלה מתוך מקום של פיזיקה, מתוך עולם החומרים. שגוף מפעיל על גוף לחץ. ויותר מזה, המדענים, האנשים שישבו והסתכלו בעצם בעולם החומרים, גם גילו שכשגוף אחד מפעיל על הגוף השני לחץ, הגוף השני מפעיל עליו לחץ בדיוק באותה מידה. ומכאן, בהשאלה, הביטוי הלך הלאה לעולם של הביולוגיה, מתוך המקומות של שכבר אתה חי, מחפש גם כן איזשהו איזון, כמו איזון של לחצים, למשל בתוך מקום של טמפרטורות, או איזון לחצים שמתרחש ברמה של התא, או בללכת קצת יותר רחוק אל מקום שבעצם בא לידי ביטוי במה שקוראים לו תגובת לחץ, שהיא תגובה מאוד טבעית של בעל חיים במצב שבו הוא מרגיש סכנה לחיים שלו, שהוא מרגיש מותקף. בעל החיים בעצם נלחץ, ומתוך המקום הזה מגיב בצורה כזאת שכמו בא להביא לה הפגה של הלחץ, ליציאה מתוך הסיטואציה שבה הוא מרגיש מותקף, שבה יש לו סכנת חיים. זו תגובה שבאה לידי ביטוי בדרך כלל מה שאנחנו קוראים תגובת ה-fight or flight, או עם התוספת של תגובת ה-F-reaction או freeze. בעל החיים מגיב אל הסיטואציה הזאת, או לברוח, להימלט מתוך הנסיבות שמרגישות לו מאיימות, או מנסה לתקוף אותם, להשמיד, להיפטר, בשפה הרווחת שלנו שקשורה לאיום הטרור, לחסל את מה שנתפס כגורם של הסטרס. התגובה הזאת היא תגובה מאוד טבעית. התגובה, שוב, גם זה שהמילה בעצם התחילה מעולם הפיזיקה, לביולוגיה, אל בעלי חיים, והיא תגובה שהיא לאו דווקא של בני אדם, היא של בעלי חיים. בעצם מה שקורה כשישנה תגובת לחץ, הוא שהמשאבים של בעל החיים מגויסים בעצם כדי לעשות את ה-fight or flight. מבחינת מערכת העצבים אצל, אצל, אצל יונקים, האנרגיה מופנית בעיקר אל המערכת הפרסימפתטית, זה נקרא. עמוד השדרה, המוח הקטן, הדם מוזרם אל הגפיים, שהן אמורות לפעול, לנוס או להתמודד. החשיבה, הולכת למקום לאן אני יכולה ללכת, העיניים התמקדו בסכנה, ופחות אנרגיה מוזרמת אל מערכות שהן חסרות משמעות באותו רגע, כמו מערכת העיכול, כמו מערכת החיסונית. לחץ הדם עולה, תגובה של הזעה יכולה להיות, וזאת, וזה מאוד מאוד חשוב לומר, זו תגובה טבעית, מאוד מאוד טבעית. אין שום דבר בעייתי כשלעצמו בתגובת לחץ. איכשהו, אצלנו, בני האדם, הדברים קצת מסתבכים. או מסתבכים בכמה רמות. רמה אחת היא שרובנו לא נמצאים באמת באופן יומיומי בסיטואציות מסכנות חיים. תגובות לחץ עולות בנו לאו דווקא כלפי מקומות שבהם יש במערכת את הסיטואציה, את המצב, שמה שקורה כאן עכשיו יכול לגרום למוות, שמתוכו עולות התגובה הזאת של fight, flight או freeze, שגם קיימת בטבע ומושתתת על ההבנה הזאת שהרבה הרבה בעלי חיים טורפים, עם הבעל חיים שהם באים לטרוף אותו, הם חופשי תופסים אותו כמת, הם לא אוכלי נבלות, אז הם לא תוקפים אותו. אני פגשתי את זה לפני כמה שנים, היה לשכן שלי, שהיה כלב אימתני, חושב שקוראים לזה רואה אסיאתי, או רואה גרוזיני, לא יודע, איזשהו קווקזי, אחד מהם, יש כמה מזה, זה כלב, והוא תמיד היה מספר לי כשהייתי בא, והוא שזה כלב ענק כזה, זה כמו סם ברנרד כזה, או דני, שבעצם היו משתמשים בו לשמור על עדרים מפני זאבים ודובים, והוא יכול היה עליהם. והכלב מאוד מאוד טריטוריאלי, נוהם כזה לפעמים, הוא תמיד היה מספר לי שזה כלב שמסתבכים איתו, הוא מראה שהוא יודע לגמור דובים. ואז הוא נסע לאיזושהי תקופה, והייתי צריך הרבה לגשת אליו לחצר כדי לפתוח את הגנרטור. אין לנו בכליל, אנחנו לא מחוברים לרשת החשמל, ולפעמים כשהשמש לא הספיקה לייצר מספיק חשמל, אם יש גנרטור בסביבה, זה עוזר. ואני תמיד ידעתי, אני לא מסתבך איתו הרבה, ולא זה, אני מתעלם, עובר כזה מסביב, הוא הכיר אותי. בקיצור, באותו יום עברתי כזה מסביבו, ואני פתאום שומע אותו עולה, ואני מסתובב, והוא רק עשה לי ככה, זאת אולי צריך זה, אני כבר הייתי על האדמה. והוא נעץ את השיניים שלו פה, והוא התחיל לעשות ככה, והגוף שלי פשוט קפה, פשוט ככה הייתי. העיניים לא נעצמו לי לחלוטין, היו כמעט עצומות, אבל קפה, ואיך שהוא עשה ככה, זה לא מצא חן בעיניו. אז הוא עזב, ואני פשוט הייתי שכוב על הזה, הוא ממש עמד והסתכל לי כזה בעיניים, ובי בתוך זה עולה הרגשה, הוא ממש מתלבט, זאת אומרת, אם הוא עשה את העבודה או לא עשה את העבודה. ואז בא הכלב השני של הימין, רואה סקוטי כזה, ועשה לו עם גזדנה מקשקש, משך את תשומת ליבו ולקח אותו משם. היה לי למחרת חור פה, שהאחות אמרה שזה נס, שלא... בכל אופן, זה הייתה אבל מעבר לזה ומעבר לזה, שמאז כשאני רואה כלבים אפילו כאלה קטנים, והם עושים ומגרגרים, אני חש תחושות גוף שאני לא מאמין, כאילו מין זרמים כזה, איך הגוף מתכווץ לי. אף פעם לא פחדתי מכלבים לפני כן. אז מעבר למתנה הזאת שהייתה לי, נשארה איתי משם, התגובה הזאת שעולה בי כלפי כלבים, החוויה הזאת של לראות את המערכת, וזה לא... אומרים לי, איזה חכם היית, מה חכם, אני לא עשיתי כלום, המערכת פשוט קפאה כלפי זה. כבני אדם, אנחנו...
זה היה יעיל.
זה היה יעיל, כן. סיטואציות הרות גורל של החיים. כבני אדם, אנחנו לא מתחזקים רק ישות גופנית. אנחנו מתחזקים גם ישות פסיכולוגית. כאשר אני מדבר על עצמי, אני מדבר אני, אנחנו לא שמים לב למהירות שבה התנועות שזה נוחת, לפעמים כשאני אומר, אני יושב. אז אני נוחת בגוף, אני מדבר על הגוף הזה, זה אני. אני יושב, או אני עומד. לפעמים זה קצת משתנה, אני הופך, הוא הבעל הבית של הגוף, היד שלי. אז אני זה איזשהו משהו או מישהו שהיד שלו. ולפעמים אני יושב, אני חושב. אני שופט את עצמי. אני אוהב. לעולם הרגש הוא נע באיזושהי תנועה שהוא נמצא כל הזמן, אבל הוא לבטח לא נמצא רק בתוך המקום של הגוף. תגובת הלחץ נמצאת גם כלפי בתוך המקום של אני, בדרך שבו אני תופס את עצמי כבן אדם קשוב למשל. ואז כשניצן אומרת לי, אני יכול עוד פעם איתך? כשניצן אומרת לי, אתה אומר לי שהשאלה שלי לא זה, אתה ממש לא קשוב. אז אני שלי מרגיש מותקף, אני מאוים. מה זאת אומרת? אני קשוב, ברור שאני קשוב. הזיהוי שלי את עצמי כאיזושהי ישות שהיא עם הדבר הזה, ברגע שישנו איזשהו מסר אחר מבחוץ, או מישהו כועס עליי. מישהו אומר משהו שמעליב, מעורר את התגובה הזאת. ובעצם תגובת הלחץ קורית לא רק בסיטואציות שמאיימות חיים. קורית גם בכל מיני סיטואציות אחרות. אבל גם זה שונה מאשר קורה, עד כמה שאני מכיר את החוויה להיות בעל חיים, לא נראה לי שזה קורה לדג, אבל זה יושב בתוך המקום, בתוך אותו מקום טבעי, ועוד לא נופל לתוך כל מיני התנהגותיות בעייתיות. תגובת הלחץ הולכת והופכת לבעייתית, קודם כל כאשר אנחנו חיים בתרבות שיש בה הרבה לחץ. ויש הרבה תשדורות מסביבנו שמעוררות לחץ. עולה לי למשל בזה, כשאנחנו הולכים ברחוב, יש את העיתונים שמונחים. חולקים היום גם בכלל בחינם, בעיקר היומונים, ישראל היום, ידיעות אחרונות. אנחנו עוברים, רואים את הכותרות. יש את מה שנחשב בקולקטיב בישראל, המצב. המצב, תגידו, אנחנו יודעים, אומרים המצב, אנחנו יודעים על מה מדובר. והמון המון כותרות איתו שמשתמשות הרבה פעם גם בשפה, זאת אומרת, זה יושב כבר על איזשהו אקלים רגשי, מוכנות בזיכרון, עם המון מילים, מאוד תאונות, בדרך כלל גם בצבע אדום, נרצחו, דם, התדר הזה מופעל מאוד מאוד בקלות. זה נמצא בתוך התרבות וזה מאוד מאוד מופעל, מאוד מאוד פעיל. כשבתוך זה וזה גם, זה חלק מתרבות, אנחנו חיים, חיים שהם מאוד אינטנסיביים, והרבה פעמים גם משלח היד שלנו, הדרך שבה אנחנו מתפרנסים, זה חלק מאוד גדול מהזמן שאנחנו מקדישים, יש שם הרבה מאוד לחץ וסטרס. בין אם זה העיסוק שלנו, קשור לדברים שמרגישים הרי גורל, ומסוכנים, בין אם זה קשור לכל מיני תעשיות ביטחוניות, כאלה או אחרות, העיסוק מטבע הדברים, בין אם הוא דורש הרבה מיקוד, מאיזשהו כיוון אחר, כמו פקחי טיסה, בטח אין אף אחד בחדר. וזה קורה בחברה. כאילו
כאלה שבאמת מתעסקים בחיים של אנשים, יש המון אחריות.
וזה קורה בתוך חברה שמנסה מאוד להיות יעילה. והדרך להיות יעילה היא... מכירים את ה... הספקתי, להספיק, להספיק, להספיק את כל ה-V שאנחנו עושים.
דדליין.
עושים לעצמנו.
וואו. הבת שלי אמרה לי בשבוע שעבר, יצאתי מפה על הדקה כי הייתי צריכה לאסוף אותה, להספיק איתה לאיזושהי בדיקה, ואז אחרי זה להספיק להגיע. וואו, אבל זה לא כיף כל הזמן למהר.
הבת שלי אומרת את זה.
זאת חכמה. זה לא כיף כל הזמן למהר.
ומתוך כך נוצרת איזושהי קרקע שהתגובה הטבעית הזאת, תגובת הלחץ הטבעית, יוצאת מפרופורציות. יוצאת מפרופורציות, והיא בעצם מין הלך רוח חברתי-תרבותי. ועל זה קורה עוד דבר. יובל נוח הררי, כאילו הוא נוגע בספר הראשון, הטוב שלו, לא אמרתי כלום, קיצור תולדות האנושות, הוא מביא שם, אומר בצורה מאוד יפה, דבר שמדברים עליו לפעמים בבלשנות, הוא אומר שמה שמייחד אותנו כבני אדם, מבחינת השפה, זה לא זה שאנחנו יכולים לתקשר באמצעות, לתקשר גם בעלי חיים אחרים הרבה, מתקשרים בצורה מדהימה. זה לא רק שאנחנו מתקשרים באמצעות הכל. יש גם בעלי חיים אחרים. יש קופים שיודעים להגיד אפילו זהירות אריה. מה שיודעים להבחן את הצליל. אבל זה היכולת שלנו לרחל. ככה נוח הררי מגדיר את זה. היכולת שלנו לרחל זה היכולת שלנו לדבר על מה שלא קורה עכשיו. לא לתקשר תקשורת שהיא ישירה לחלוטין, אלא להתרחק לגמרי ממה שקורה עכשיו. שוב, שאומרים את זה, יכולת לרחל, זה נשמע, זה יכולת מדהימה הרי, האפשרות של, שיש לנו כבני אדם, להגות, להיכנס לתקופות אחרות. אני קורא בשבועות האחרים את אייכמן בירושלים, דוח על הבנליות של הרוע, עושה לי כל מיני דברים, הקריאה הזה והכל, אבל גם מאוד השתאות במקום הזה של להגיע לאיזשהו מקום כל כך רחוק בזמן, במקום יחסית, ולהיכנס שם לתוך עולם. ובו בזמן, היכולת הזאת היא גם משהו שהמון המון מאוד מאמלל אותנו. ובתוך המקום של תגובת לחץ, הוא מאפשר לנו, אם אפשר לקרוא לזה מאפשר, להחיות תגובות לחץ, להמשיך להניע דברים שהיו וליצור עוד ועוד סטרס, כשהסטרס החיצוני למשל, כשמישהי אמרה לי משהו, היא אמרה לי ככה וככה, וזה הכעיס אותי, אוקיי, אמרה ככה, הכעיס אותי, וואי, זה מכעיס שאת אומרת ככה, לא, איפה? היא הולכת, היא אמרה לי ככה, איך היא עיזה להגיד לי ככה? אני זוכרת, גם בשנה שעברה, ליד השולחן של הסדר, היא אמרה לי ככה וככה. טוב, פעם הבאה כשאני רואה אותה, אני הולכת להגיד לה ככה. אתם מכירים את זה, נכון?
זה גם דברים טובים, לפעמים יש איזו חוויה מאוד טובה או נעימה שקורית,
משהו מאוד משמח שהייתי בו, איזשהו אירוע שנורא ריגש אותי, ואז אחר כך אני מדברת על זה עם חברה, או מספרת על זה, וזה כביכול טוב, זה לא משהו שעשה סטרס, ועדיין זה מאבד את זה. ברגע שמדברים על משהו שהוא לא בכאן ועכשיו, זה... כאילו, כשזה טוב, זה מוריד מעצמת החוויה, וכשזה רע, זה מגדיל אותה. לא יודע, כאילו... זה לשני הצדדים.
זה מאוד נכון. המקום הזה של התנועה שנעשית. בתוך זה אני מדגיש עכשיו דווקא את המקום כשאנחנו משתמשים, במרכאות כפולות, ביציאה הזאת כדי בעצם לייצר סטרסורים שהם באים מבפנים. הם כבר לא נוכחים. זה כבר לא האריה, זה כבר לא הניידת משטרה. היום בדרך לפה נסעתי, אני עובר את צומת המיד, אני רואה ניידת, ואני עובר, אני גם רואה שהיא מתחילה לנסוע בתוך זה אחריי. אני ממש מרגיש את הקיבוץ בתוך הזה של הגוף, ואני נשבע לכם, אני נסעתי 80, ולא... אבל המקום הזה שזה, נו, תעבור אותי כבר. בתוך הזה שעולה... הרגשתי איום אמיתי, זאת אומרת, זה כלפי משהו שזה כן, מה היה קורה, אבל זה לא אריה, אבל זה איום אמיתי. אבל זה שזה
הופך... התחושה היא תחושה אמיתית.
התחושה היא בכל מקרה אמיתית. גם אם את עסוקה במה שהיא אמרה לך לפני חצי שנה, החוויה של הזה היא אמיתית. אבל זה כבר אחר, זה כבר לא תגובה על משהו שנוכח, זה תגובה שאני, שוב, קצת, אני עסוק בלהזין אותה. זה טייסים אוטומטיים שמזינים את עצמם, ומזינים את עצמם מתוך איזושהי התמכרות.
כי הם יושבים על העבר, וכל עוד לא פתרת את העבר, אז הם המשיכו, כי זו התנהגות שהיא, בעצם אתה לא מגיב למה שקורה היום היום.
אני חייב לעצור אותך במשפט. כל עוד לא פתרת את העבר, זה ימשיך. אני לא מסכים למשפט הזה.
לא, כל עוד לא התבונן,
נכון. כי הוא מאוד רווח, אנחנו חיים בעידן...
נמחק את המילה.
אני קורא לזה לפעמים עידן פסיכולוגיסטי, שהוא הרבה פעמים יושב על תפיסות פופוליסטיות, של דברים שהיו קשורים, בכל מיני תובנות מאוד גדולות, שחשיבה שהתחילה לבוא לידי ביטוי עם פרויד ויונג ואחרים, על המקום של העבר והמשמעות שלו, ואנחנו אז הרבה פעמים מאמצים, אני צריך לפתור את העבר, שזה שונה מהמקום של להיווכח, להיות מודע.
להתבונן, המילה הנכונה היא להתבונן. לראות ולחבר ולמצוא את הקשר, להבין, שהיום אתה מפחד מהכלבים, בגלל אותה נקודה. אם היית ילד קטן, בעוד 20 שנה, אתה כבר היית שוכח את הסיפור של הכלב הגדול הזה שהתנפל עליך, רק היית זוכר שאתה מפחד מכלבים, כי ככה זה.
ויכולתי לשבת על ספת הפסיכולוג, ולהבין שזה היה ככה והכל, והייתי יודע את זה, וזה עדיין היה ממשיך.
זה להרגיש, זה לא הבנה, אין כאן הבנה בכלל. היא לא...
להתבונן אפשר רק במקום אחד. עכשיו, כשעולה בי התחושה...
אבל אתה רואה לאן היא מחברת אותך.
זה לא חשוב.
בסוף, גם ההתמודדויות היום, גם הגישות הפסיכולוגיסטיות היום מדברות על התמודדות עם לחץ, בעזרת גישות שיושבות על מיינדפולנס, כולן. כאילו, כל ה-CBT, כל ההתמודדות היום עם חרדה ולחץ, ובכלל עם כל מיני תקיעויות, גם יש, גם משלבים הבנה דינמית ומה היה, אבל הגישות של להתמודד עכשיו עם פחד מכלבים, גישות שמתבססות על מיינדפולנס, על התמודדות כאן ועכשיו, ומה מעורר המפגש עם הכלב עכשיו, לעבור את הגל של מה שזה, להתבונן, לעבור את הגל, לשים לב לחשיות. בדיוק הטבלה הזאת, מחשבה ורגש ותחושה בגוף.
ובאותה מידה יכול לשרת גם את ה... זאת אומרת, להיות משהו חיובי. בסופו של דבר, כי אם אתה חושב על מה שעתיד לקרות, אתה בעצם יכול לעבור הרבה יותר מוכן אליו. מבחינה הזאת. זאת אומרת, לא רק לחשוב על מה שהיה, אלא לחשוב על מה שעומד להיות. זאת אומרת, אני מוצא את עצמי הרבה פעמים חושב על דברים שעומדים להיות, וכשזה קורה, אני...
איך אני יודע?
במידה מסוימת...
למרות שהדברים שאני חושב שעומדים לקרות זה מסתמך על דברים שקרו, אבל...
במידה מסוימת, יש בזה אמת. תראה, גם אנחנו
חושבים
כדי לתכנן, כדי לעשות דברים, כדי לתכנן, מלך לבנות צומת, להקים מחלף. המקום של לחשוב על סיטואציות, על מה יהיה שם בתוך המקום הזה של המחלף, איך הוא יתנהג, מה יהיה בתוך כל מיני מקומות של הבנייה, ברור שיש להם משמעות. אבל כשאני חושב על זה, שיכול מאוד להיות שאני אבוא כאן אל הכיתה, ואני ארגיש דחוי. לא עוזר לי כמה אני חושב על זה לפני כן. זה לא עוזר לי עם המקום הזה שבו...
אבל התגובה שלך איזשהו, לא תהיה את התגובה.
מה?
אם זה יבוא בהפתעה.
זה לא יעזור לי לתגובה. אתה יודע מה? אפילו לפעמים זה אפילו יעשה לי את זה יותר.
זה יכול להיות
יותר
לחץ.
אבל המקום שלי להתמודד עם התגובה של להרגיש דחוי, הוא יכול להיות רק ברגע הזה. אני לא יכול להיערך אליו. אני יכול להתאמן להיות ברגע הזה.
אתה גם יכול, סליחה. אתה יכול גם, בעיניי, אני לא יודע, ככה אני רואה את זה. גם להבין מאיפה זה בא. ולהתבונן במקום הזה. שזה שם זה בא. ולשחרר את זה. כי הקטע, התגובה הרגשית שלך היום, לזה שאולי תהיה דחוי, היא לא תגובה למה שקורה כרגע. למרות מה שאתה אומר, זה לא תגובה למה שקורה כרגע, אלא אתה מגיב למה שהיה בכיתה ד' כשדחו אותך, סתם, כן? כשדחו אותך שם הילדים וזה.
ילדה, זה נורא נכון, נורא נכון מה שאת אומרת, אבל כמו שאמרת בעצמך על המקום הזה שעצרתי אותך קודם, כל העבר אפשר לפתור אותו?
זה רחוק
מזה.
זה לא
להתבונן,
זה רק להתבונן.
לא, אבל המשכתי להשתמע, לשחרר, לנקות, אפשר לנקות את כל העבר? אפשר לנקות את כל העבר?
זה קורה לבד. הקטע הוא רק להתבונן בזה, זה הקטע. עם הרגשות ועם כל הסיפור של מה
שזה. לא, אבל את מדברת על המקום של להבין מאיפה זה בא ולשחרר. מה זה אומר לשחרר? זה אומר שזה לא מופיע יותר?
לא יודעת, זה להתבונן בזה, וזה...
לא, אני כאן אציג לך כאן.
זה יפוגע
לך. מה זה אומר לשחרר? מה זה אומר שזה התנקה? זה לא מופיע יותר?
אתה יודע מה? לשחרר? אתה זוכר שכשבאתי לכאן בהתחלה דיברתי על הנשימה ועל ה... שכאילו משהו תקוע, כן? אז אתמול נסעתי, לא חשוב, חזרתי מאוהלו וזה, ו... ופתאום ככה, היה איזה רגע, אתה דיברת על רגע הנאה שצריך זה, אז הייתה איזה נקודת זמן שפתאום אמרתי, וואו, איזה יופי וזה. והרגשתי איתה, הרגשתי שחרור. אז זה לשחרר. עכשיו, אני לא, זה כאילו, זה לא כל כך פשוט, זה כאילו, אתה...
פתאום של שחרור קרה לך ברגע שהיית בכאן ובעכשיו.
ברור.
וזה נראה לי הבדל בין מה שאתם אומרים, כי להבין שזה שהכלב תקף אותך בגלל זה מפחד, כאילו, זה, עצם ההבנה הזאת היא לא בהכרח תעזור, אבל אתה כן יכול לעבור עדיין טיפול שיכול לשחרר לך את הפחד מכלבים בלי שאפילו תזכור מה היה לך ולמה זה היה.
ועדיין אפשר... יש את השיטה ביבירות.
נכון, זה לא... נראה לי פה איזשהו... אולי...
כן, המחאה היחידה, שלי, של משהו שאני, בשמיעה שלי, הוא הולך קצת אל המקום של הקיצוני. העבר, לכבד אותו, אבל בו בזמן לא לתפוס את הפתרון של העבר, או את ההתבוננות בעבר, זה הכל. זה יכול להניח את הדעת ברמות כאלה או אחרות, זה יכול להביא הרבה פירות מועילים. בו בזמן החיים ממשיכים לקרות עכשיו, וכמו שיעל אמרה, לפעמים... בלי שום הקשר להבנה של מה שהיה בעבר, ההתבוננות קורית, ההתבוננות לא צריכה עבר, ההתבוננות היא עכשיו.
גם הסיפורים עם סיפורים, יש המון סיפורים, זה הרגש בסוף. יש לנו מלא סיפורים של העבר, בסוף רגשית.
לא סיפורים, זה לחוות אותם. זה לא סיפור.
כן, אבל
זה
לא...
רגש, נתחיל להגיד לעצמי מה... לא, זה לחוות, וכאילו ממש לחיות
את זה. אבל אני חווה את זה בעקבות משהו שקרה לי.
כן.
מעניין כי כשמדברים על טראומה, שזה כבר שלב אחרי הלחץ הזה, זה כאילו הזה שהעבר הוא כל הזמן חוזר. עכשיו, זה לא שחוזר לך את אותה חוויה, אלא פשוט חווה עכשיו את אותה חוויה, את אותם ריחות, את אותם תחושות, את אותם פחדים. אז אני כאילו מנסה להגיד, יש לנו באמת את העבר, ומצד שני יש לנו את המקום הזה עכשיו. שעכשיו אנחנו מתעסקים איתו. מה זה?
זה הרבה יותר קיצוני,
אני לא יודע, שוב, מה זה קיצוני? זה עניין של, אתה חווה משהו שמפחיד אותך, אז בפעם הבאה שפתאום משהו יפחיד אותך, אתה תחווה את אותה חוויה של פחד, בלי לקשר אותה לעבר. עכשיו, אם את חווה את אותה התמודדות, באותו רגע, אותה חוויה הזאת של עכשיו, אני פוחד, לא משנה ממה, החוויה היא מה שמשנה. אז ואז זה מתחבר לעתיד, שבפעם הבאה שפתאום אתה תראה שאתה מתמודד עם פחד, אז גדלת מזה, כי אתה כבר יש לך, אתה אומר, וואלה, הנה, שאני מפחד, אני נושם, אני מזהה מה זה עושה לי, אני מזהה איזה מחשבות זה מעלה לי, אני רואה איזה סיפור זה מעלה לי.
אני חושבת שגם כשעושים נגיד עבודה וכן מתבוננים באירועי העבר, ההתבוננות הזאת יש בה איזושהי כן איכות של לקחת את העבר לכאן ועכשיו. כי בסוף ההתבוננות הזאת היא, לא יודעת אם לקרוא לה יעילה, או עושה את עבודת השחרור, אם את ממש חווה עכשיו את אותה מצוקה שחווית אז, רגשית.
לגמרי.
ואם את ממש קשובה למה שקורה לך, נגיד, ללחץ בחזה. כאילו, רק לספר הוא אחרת מנגיד באמת לנסות ממש להיזכר ומה לבשת ואיפה מי ישב לידך וכל המטרה הזאת היא ברגע, אז מה לבשת ומי ישב לידך ומה היו עריכות היא כדי להחזיר את החוויה עכשיו, לא רק
בלמה מינית. אפילו השפה היא השפה של עובד.
בדיוק, אני אומר, בגלל זה, זה להביא את זה לכאן ועכשיו, זה לא רק ברמה המינולית, פעם הייתי ב, אלא...
לא להבין, זה להרגיש.
בדיוק. בלי הרגש, השחרור הזה, בלי החוויה הנוכחית עכשיו, השחרור הזה פחות עובד. ולכן גם בטיפול, נגיד, כשבאמת מתבוננים בה, אז ממש כמה שיותר פרטים כדי שהחוויה תהיה עכשיו.
כדי לחקור אותה.
כן, כן.
לפעמים את מדברת עם בעלך, ובעצם את לא מדברת אליו. את מגיבה לאבא שלך שזה...
כן,
זה נכון. לא כל כך ברור, זה לא, כאילו, כן, יש נכון. הרבה התנגדות למשפט הזה, אבל, נכון. אבל זה קורה לנו בלי להרגיש בכלל. והתגובות היא בכלל לא למה שהיה עכשיו, הוא לא, מה שהוא אמר לי, אני לא שמעתי אותו בכלל אישי. זה הכל הזה שאני שומעת אותו בראש.
אבל גם בשביל להתמודד עם זה, את צריכה קודם כל לשים לב שעכשיו דיברת עם בעלך, אבל בעצם הגעת לאבא שלך. כאילו שיש פה התמודדות במה שקורה עכשיו. בשביל להתמודד עם מה שאבא שלך אמר לך, את צריכה ממש להרגיש בגוף את מה שהוא אמר לך.
את צריכה, כן.
זה חוויה של
עכשיו. זה התגובות האוטומטיות שדיברת שיט. וחוזרים בחזרה לתגובות האוטומטיות. עד שאתה לא מתעורר, אתה לא מבין שזה בעצם התגובה האלה שם. לחץ.
אופס, לחץ. לחץ. אז אני אעבור מאוד בקצרה, נחשוף מפניכם את יכולת האיור הנפלאה שלי. יש לכם את זה כולכם בחוברת, בעמוד 38.
זה ציור מרשים.
אני אעבור על זה מאוד במהירות, בתוך הזה תוכלו גם להסתכל בבית. זה מין תרשים שמנסה בעצם לסרטט את מעגל תגובות הלחץ. אז קודם כל יש סטרסורים, גורמי לחץ. חלקם חיצוניים, המכונית משטרה, שנדת משטרה שעמדה בצד הדרך, הכלב המאיים של השכנים, מי שכועסת עליי, מי שאומר לי שאני טועה, איזשהו משהו שנאמר בתוך, מה שאנחנו קוראים לו מי בחוץ ומעורר לחץ, ובו בזמן ישנם סטרסורים פנימיים שעולים מה שנקרא לו בפנים. תחושות פיזיות של כאב, זיכרון של איזשהו משהו, חשש, מחשבה למה יהיה כשה, עולה מבפנים ומעוררים איזה שהם לחץ, הם נתפסים. פה נכנסת האיכות הזאת, מה שאנחנו קוראים לתפיסה. אנחנו תופסים ראש מבחוץ או מבפנים, וכלפי הסטרסורים כאלה עולה תגובת חירום, פייט, פייט, אוף, 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 אוף. מדעי המוח יודעים היום לראות ולספר לנו שאנחנו רואים את התגובות האלה גם בהפרשה של הורמונים, קורטיזול, אדרנלין, בא לידי ביטוי בעלייה בלחץ דם, לפעמים בהזעה, איזשהו מצב שבא לידי ביטוי גם בגוף של עוררות חריפה. לצד זה, כמו שאמרנו, מערכות כמו מערכת החיסון, מערכת העיכול, יורדות. התגובת לחץ, אנחנו מפנימים אותה, ושוב, פה מאוד משמעותי כקטעים שקשורים לעבודה, לאורח החיים ולחברה ולתרבות בכלל. אנחנו מתרגלים לחיות חיים עם עוררות מאוד 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 חזקה. מה שקורה לנו היום עם המסכים, זה עוד משהו שמאוד מאוד מעודד את המקום הזה, ש... להיות רגע בלי איזשהו גירוי מאוד מאוד משמעותי שעובד בעיקר גם על המערכת הוויזואלית, שזה החוש שבדרך כלל אנחנו נותנים אליו את הכי הרבה מקום, הכי הרבה אנרגיה. ומאוד מאוד שכיח בחברה שלנו, לחץ דם גבוה, הפרעות בקצב הלב, כאבי ראש וגב כרוניים. בתוך המקום שהשרירים מתכווצים בתוך תגובת הלחץ ואנחנו מתהלכים ככה. אחד הדיווחים הכי רווחים במדיטציה, בעיקר כשעוד הולכים לריטריט מדיטציה לזמן, שימור, אנחנו מתהלכים מקובצים. הגוף שלנו מלא בכאב, בעיקר תחושות של, של, של קיבוץ, שאנחנו רגילים ולוקחים אותם ככה זה. אתם יודעים, בעל חיים, הייתי פעם, סרט על זה, נורא יפה, שרואים זברה בורחת מאריה. תגובת לחץ, היא רצה, אריה רצה. היא מגיעה לאיזשהו מקום שבו ברור לה, זאת אומרת, כנראה היא בתוך המקום שהיא יצאה מזה, היא ברחה. אתם יודעים מה היא עושה? יש לה פה בצבא.
משחררת את הלחץ.
כן. הלחץ משחרר מהגוף, ממש בדרך... בכי, זו דוגמה של לשחרר את הלחץ מהגוף. אבל אצל בעלי חיים זה ממש קורה בתוך זה ככה. אנחנו מתהלכים עם זה. חרדה. עכשיו, המצבים האלה גוררים בנו הרבה פעמים מתוך המקום שמגיב לזה ומנסה לא להיות עם הפנים השונים של הלא נעימים של החוויה הזאת. פעילות יתר, עבודת יתר, אכילת יתר, כל מיני דברים שעוד יותר מזינים את העוררות יתר הזאת, ושימוש בכל מיני חומרים שיוצרים לנו תחושה שמרגישה אחרת, בין אם זה אלכוהול, בין אם זה כל מיני סמים. סמים, אני מעדיף להגיד, להשתמש במילה באנגלית, drugs, שכוללת גם הרבה דברים שאנחנו קוראים להם תרופות, שמשמשים בעצם לא להיות בתוך זה, בקשר עם זה, ויש להם מקום ממכר, בין אם התמכרות שנקרא לה התמכרות כימית אל החומר עצמו, ובין אם התמכרות אל המצב, להיות בתוך הרוגע שנראה לנו שנגרם לנו, או בתוך ההרגשה שאנחנו לא חשים את הכאב בראש. קפאין, והיום גם זה לא חומר, אבל התמכרות למסכים. אנחנו חברה מכורה למסכים. כמה זה היה בטח לא פופולרי כשביקשתי פה בהפסקה לא להוציא טלפון. מה זאת אומרת לא? רגע שאין בו איזושהי הגדרה ברורה של מה לעשות ולא זה, לצלול אל תוך המקום הזה. ההמשך של זה בעצם צורות שונות של התמוטטות. התשה גופנית, התשה נפשית, תחושה של אין מניע, אין דרייב, דיכאון, התקפי לב, התמוטטויות עצבים, סרטן, וכל הדברים האלה, גם ההתמוטטות, הסוגים שונים של דרכים של התמוטטות, גם התמכרות לחומרים וגם התנהגויות הרסניות, הם בעצם מזינים את הסטרסורים הפנימיים. זה מין vicious circle, מעגל אכזרי של סטרס, שכולנו חלק מאורגניזם אחד גדול, שיוצר הרבה הרבה נסיבות אליו. בשבוע הבא, עוד שבועיים, נדבר, למרות שאני בטוח שעולים גם רעיונות עכשיו, נשאיר את הזמן, גם נשב קצת, בעיקר שתיקחו את הדברים עם עצמכם, לראות איך המיינדפולנס נכנס, איך המיינדפולנס מהווה סיכה שננעצת בבלון הזה. שוב ושוב ושוב. בואו נשב.